מוישלה בסדרת הגאולה, פרקים 28 עד 32. אחדות זה להיות אחד עם השם. אנו חייבים להתמקד על האמת. לשנה הבאה בירושלים, חיים חולפים ביעף. מזל טוב. פרק 28. אחדות זה להיות אחד עם השם. כ"ד אדר ב' תשע"ד. אני רוצה לומר לכם משהו מאוד חשוב. אני רוצה להגיד לכם שהדרך היחידה שבה נשרוד את התקופה הנוראה לפני שמשיח מביא אותנו אל הגאולה השלמה זה שתהיה לנו אחדות. ואחדות זה להיות אחד עם השם. ואילו הנקראים יהודים שאינם רוצים להיות אחד עם השם, אינם יכולים להיות באחדות עם יהודים שבחרו להיות באחדות עם השם. ועם האמת שלו, ועם התורה שלו. העולם הבא של משיח, שהשם הבטיח לנו, לא יוכל להכיל ולקבל את האפיקורס, את האתאיסט, את הערב רב, את הגוי שונא היהודים, את העמלקי, את ההלניסטי וכו'. ולכן, אני מתחנן לכל היהודים האמיתיים להתאחד יחדיו ולהפריד את עצמם מן האנשים הרעים. אנו חייבים להפסיק להתערב איתם, מפני שהיהדות המעוותת שלהם עלולה להשפיע עלינו, ובכך עצם קיומנו הפיזי והרוחני יהיה בסכנה חלילה. אנו יכולים להיות נימוסיים כלפיהם, אבל הם אינם חלק מן האמת, ואנחנו לא יכולים להתמזג איתם, מפני שזה גורם לנו להיות כמותם. זה משפיע עלינו, ולכן זו איננה אחדות. אחדות זה להיות אחד עם השם, וזה אומר שעם ישראל חייב להיות אחד עם השם. למרגלות הר סיני, כאשר הקדוש ברוך הוא הרים את ההר מעל ראשינו, ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע, זו הייתה אחדות. רק האחדות הזו תציל אותנו. לכן אינני יודע כמה יהודים יישארו לקבל משיח. בכל אופן, אלו שיישארו, יהיו אותם שעמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע, וזוהי האחדות האמיתית. ואנו נעשה את אותו הדבר. אנחנו לא נעמוד אמנם בהר סיני, אבל אנחנו נעמוד יחדיו. ואנו נאמר שוב נעשה ונשמע. אנו נגיד שמע ישראל, ואנו נהיה אחד. עם אחד, ביחד עם האלוקים האחד והיחיד, הכל יכול. ריבונו של העולם, ואז אנחנו נהיה מוכנים להיות בני חורין אמיתיים לנצח. אני מאוד פוחד על עם ישראל, מפני שאני יודע שנכון לעכשיו אין לנו באמת סוג כזה של אחדות, השם ישמור. חלק מאיתנו יש להם אחדות בעיקר עם עגל הזהב ומעט עם השם, ולחלק מאיתנו יש אחדות רק עם עצמם ועם תאוותיהם, למרות שהם נחשבים יהודים חרדים והם לבושים כמו יהודים חרדים. ברוך השם, ישנם עדיין יהודים שהם באמת דורשי אמת, והם מנסים להשיג סוג כזה של אחדות. אבל הקהילה החרדית בכל העולם התפרקה לקבוצות, וזה כבר לא עם אחד. האיש הזה עם הרבי הזה, ואיש זה עם הרבי האחר, או עם הרב הזה, או עם הרב ההוא. ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, תימנים וכו'. כל אחד עם הקבוצה הקטנה של עצמם. ולרוע המזל, אלו הקבוצות הקטנות הפכו להיות כל העולם עבור כל אחד מחבריהם. ולכן זה קשה להגיע לעם ישראל אחד. ולעיתים רבות מאוד, בקבוצות החרדיות הללו, הקשר שלהם עם הקבוצות הופך להיות כמעט עבודה זרה שלא נדע. ולכן יגיע הזמן שכל השקר ייעלם, ואילו שמחפשים את האמת יבואו יחדיו, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, תימנים וכו', נבוא כולנו יחדיו כאיש אחד. ועד שזה קורה לא תוכל לבוא הגאולה השלמה. אבל זה יקרה בקרוב, וזה יקרה בפתאומיות, אבל אינני יודע כמה יהיו חלק מן הקבוצה שתיכנס אל הגאולה השלמה חיים. אינני יכול לספר לכם כמה לילות אינני ישן, רק בגלל המחשבות כמה יהודים עומדים ליפול בדרך, מפני שבאמת אין להם נשמות של יהודים, אלא של ערב רב. זה כל כך קשה לדעת מי הם, ובמיוחד אם הם נחשבים יהודים חרדים. ובכל זאת, זו העובדה וזו הצורה שזה כך עומד להיות. אני רוצה להזכיר לכם שזה לא אומר שכל יהודי שנפטר חס ושלום לפני הגאולה השלמה הוא ערב רב. לא. לבסוף אנחנו נדע מי הם הערב רב, והמוות שלהם יהיה שונה בהרבה משל מישהו אחר. אבל אני בוכה בלילות בדמעות רבות, מפני שאני חש שיחסית מעט יהיו היהודים שיקבלו לבסוף משיח צדקנו. אני מייחל ומתפלל שאני טועה בזאת לחלוטין. אני רוצה לומר לכם שאני שמח מאוד על כך שדיברתי היום, לפני שבאמת סבלתי בליל אתמול. הלילה זה יהיה קל יותר. פרק 29. אנחנו חייבים להתמקד על האמת. ג' ניסן תשע"ד. טוב, הזמן שוב נראה מתמשך לו. באמת זה איננו כך, אך מאחר שהתרגלנו לכל הסוגים של המאורעות המטורפים בעולם, כאשר דבר מטורף אחד קורה אחרי חברו, זה הפך להיות כמו חלק של החיים היומיומיים, כאילו שאתה פשוט מצפה שזה יקרה. וזו דרך פעולה מתוכננת בכדי לשחוק אותנו. זה מתוכנן על ידי הרשעים בכדי להלאות אותנו לחלוטין, בכדי להפוך אותנו למטומטמים, המורגלים לכל סוגי הדברים, שבאופן נורמלי היו אמורים להפחיד אותנו מאוד. ובכל אופן, אנו ממשיכים ללכת, מושכים את רגלינו, ושכלנו מתבלבל עוד יותר ויותר. אנו כבדי איברים ומוחותינו מבולבלים, ואני משער שזה המקור שממנו נלקח המונח זומבי, כהי חושים חסרי חיים, ובהחלט הם הופכים את רוב העולם לזומביס. השם מאפשר לרעים האלה לעשות את תפקידם החשוב ביותר, וזה לסחוט החוצה מכל פינה שבעולם את הרע, שזה יצוף ויעלה על השטח, כך שנוכל לראות זאת בבירור. ואז הקדוש ברוך הוא יתעתע את זה לגמרי מעל פני האדמה, וזה ייעלם כמו הקצף שמעל כוס קפה חלבי. אך הנקודה היא שכולנו הפכנו כל כך שחוקים, עד שאנחנו לא מסוגלים בכלל לחוש את הצד הרוחני שלנו. וכדי להגיע לצד הרוחני שלנו, עלינו לפרוץ את הכבדות הזאת שאופפת אותנו. עלינו לפרוץ החוצה ממה שמתרחש בעולם, להתנתק מזה, לפחות בחלק מן היום, ולהיות שוב קרובים אל האמת, שזוהי הקשר שלנו עם השם. בהמשך הזמן, אנו נראה הרבה יותר דברים מטורפים שקורים, דברים שבאופן נורמלי לא היינו חושבים ברצינות שזה יכול לקרות. ונכון לעכשיו, עלינו להיות מסוגלים לנתק את עצמנו מכל הדברים האלה, ולחזק את הקשר שיש לנו עם אבינו שבשמיים. וזה ישמור אותנו שפויים, וזה ישמור עלינו מאוזנים, וזה ישמור אותנו למעלה. לא עם הרשעים חס ושלום, אלא עם הקדוש ברוך הוא, שישים אותנו מעל כולם, מעל הרשעים, ונהיה בטוחים תחת כנפי אבינו שבשמיים, כביכול. וזו איננה עבודה פשוטה. יהיה עלינו לקבל הרבה כוח רצון. עלינו להכריח את עצמנו לראות את האמת. עלינו להכריח את עצמנו לראות מהו אמת בחיים ומה איננו אמת בחיים. עלינו לאלץ את עצמנו לראות היכן הם החולשות שלנו, כך שלא נתבלבל. ועלינו לראות היכן הם הכוחות שלנו, כך שנוכל לבנות על גביהם בכדי להתקרב לאמת. וזה איננו קל. כל העולם תחת ההשפעה של הרע, ורק יהודים מעטים וגם מעט גויים הם למרות הכל חכמים בכדי להבין מה שקורה. אבל הרוב הגדול איננו מבין. הם רואים את הרע כמו השטן בעצמו, כמו אמת. אבל הם לא תופסים שהשטן עצמו, יימח שמו וזכרו, הוא ברגע זה שולט בעולם, ברשותו של השם, והוא שולט על כל פינה וסדק בעולם, שלא נדע. ומצד שני, השם נתן יכולת למעט יהודים שהם כן רואים את האמת, להתייצב ולומר את האמת. ויותר ויותר יהודים החכימו להבין מה שקורה, והם יותר ויותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא. ברוך השם שזה קורה, אבל שוב, בכדי לשרוד, אנחנו חייבים לשמור פוקוס, להתמקד על האמת, ולא על השקרים שנמצאים במספרים כה גדולים. מה אני יכול להגיד? אני רק יכול לומר לכם שוב, לשמור את הנקוד, את המבט שלכם, על האמת. כל הגשמיות שלנו, כל השנים האלה של הגשמיות, שהחלו מראשיתה של המאה ה-20 ועד עתה, כל שנות הגשמיות הזו, שרק גדלה וגדלה, התרחבה והעמיקה, והשתלטה על רוב חיינו, גשמיות זו היא שקר מוחלט. וסוחף אותנו מהאמת, שהיחיד שיכול לעזור לנו בכל דבר, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל כך סומכים על השקרים. השקרים, מי הוא שמחזיק אותנו, ומי מפרנס אותנו באמת, ומי הוא הרופא האמיתי שלנו, וכן הלאה והלאה. השקרים הללו הפכו כה נפוצים, עד שזה נתפס כאילו שזו האמת. ואנו מוכרחים להבין שאף אחד איננו מרפא אותנו מלבד הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נקבל את אותו הרופא, בין אם נשאר כאן ובין אם נטוס לאמריקה. אנחנו נקבל את אותו הטיפול, בין אם הדוקטור הוא יותר נחמד או שהוא לא כל כך נחמד. השם מרפא אותנו ולא הם. ועלינו להבין שאדם יכול לעבוד ימים ולילות ולא תהיה לו שום פרנסה. ומתי שהשם סבור שזה הזמן שיהיה לנו פרנסה, אז תהיה לנו פרנסה. כך שאם אנו עושים את רצון השם ואנו מתקרבים אליו מאוד, אזי כל שעלינו לעשות זה להרים את קולנו ולהתחנן אליו בשביל הפרנסה, בשביל רפואה שלמה ועבור כל דבר שאנו רוצים, בעבור ילדים או שהילדים יהיו יראי השם וכן הלאה והלאה. הוא המקור היחידי, המקור המוחלט עבור כל דבר. ואילו שבוטחים בגשמיות מפסידים. לא יהיה להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. אני מתחנן עליכם, עם ישראל, פתחו את עיניכם, שימו את הדגש על קרבתכם אל השם. אל תפחדו מאף אחד או משום דבר, רק מהשם. היו תמיד עבדיו, והעיניים שלכם, והמוח שלכם, והלב שלכם, תמיד יראו את האמת. והאמת הזו היא שתציל אותנו, מפני שהאמת הזו היא מקור חיותנו, וזה נותן לנו חיים נצחיים. ובלעדי זה, לא רק שאנחנו מתים, אנחנו כלום, חס ושלום. כך שכל המשחקים האלו, שהעשירים הללו שמנסים לשלוט על העולם עושים עלינו, כמו המטוס שהלך לאיבוד, או מה שנקרא המלחמה באוקראינה, או כל דבר שמתרחש בעולם, זה רק דמיון שהם יוצרים בכדי לבלבל אותנו. האמת היחידה זה הקדוש ברוך הוא. ולכן תתעלמו מכל השטויות ותשובו אל הקדוש ברוך הוא. ישנם אנשים שאומרים, נכון, אני לא מקשיב לכל השטויות, אני פשוט ממשיך בחיי הרגילים ומתעלם מההם, והשם כבר ידאג להכל. אך רוב האנשים האלה הם לא באמת מאמינים זאת, אלא שזה פשוט יותר קל להם לומר את זה, מפני שזה מונע אותם מלחוש פחד מכל מה שמתרחש, וזה מה שמאפשר להם להמשיך את אמונתם ואת הרצון שלהם לגשמיות שלהם. גשמיות זה מה שמעבר לצרכיו של אדם. לאנשים אלו אני אומר, עדיף שתדעו מה שקורה בעולם. עדיף שתדעו שהעולם בסכנת חורבן, לפחות רובו של העולם, וכדאי שתדעו שאנחנו כולנו בסכנה, לכדי שמלבד התפילות שאתם מתפללים 3 פעמים ביום ומניחים תפילין וכן הלאה, אתם באמת באמת תתמקדו באמת שהשם הוא הכל יכול, ולא רק בעניין המלחמות, אלא בקשר לכל פרט ופרט שנוגע לחיי היום יום שלכם. אז שוב אני אומר לכם, ביטוח רפואי, ביטוח מפני גנבות, וכל סוג של ביטוח שיש לכם, לא יעזור לכם ולא יבטיח אתכם. חשבון הבנק שלכם עלול להיעלם. הדוקטור שלכם עלול לתת לכם את הזריקה הלא נכונה, או שמה שהוא מצפה שיקרה לא יעבוד, וכן הלאה והלאה. הם לא יותר מאשר שלוחיו של השם. ואפילו אם הם המומחים ביותר בתחום שלהם, הקדוש ברוך הוא ללא מאמץ יכול לגרום להם לעשות טעויות. אז לכן תהיו בצד הנכון, הצד של הקדוש ברוך הוא. תחיו את חייכם בכיוון זה לחלוטין, ואז כולנו בעזרת השם נשיג חיי נצח. שזה אומר צמיחה תמידית והתקרבות יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא ואל האמת. תתי וממי, אני רוצה ששניכם תבינו שזה מאוד חשוב. חיי היום יום, מלבד תפילה, לימוד והתקרבות אל השם, צריכים להיות מלאים במצוות. וזו הדרך שנשרוד. זוהי האמת האמיתית. כאשר אדם נפטר, שלא נדע, כל האנשים שאהבו אותו עצובים מאוד. הם חשים שהם לעולם לא יראו אותו פעם נוספת, אבל הם לא יודעים את האמת לאמיתה. האמת היא שאדם זה בדור הנוכחי הוא רק חלק של נשמה, זה לא נשמה שלמה. וכאשר הם מגיעים לעולם הבא, הנשמה הזו מתחברת עם נשמות אחרות שהם חלק מהם, וזה איננו עבד. רק שאנחנו כאנשים משוכנעים שאנחנו צריכים את האנשים האלה. יצרנו קשרים מסוימים שאנחנו חשים שאיננו יכולים לחיות בלעדיהם. אנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לחיות בלי לראות אותם, בלי לדבר איתם. אבל זו לא האמת. זו איננה האמת. בלי שזו רק תקופת זמן קצרה עד שהכל חוזר ומתאחד. ייתכן שלאו דווקא באותה הצורה, אבל זה מתאחד באיזושהי דרך. וזו האמת. וכאשר כולם ישובו, אנחנו נראה את הדברים המפליאים ביותר, ואף אחד לא יחסר את אף אחד. פני שכולם יהיו קשורים בדרך הנכונה, לא בדרך רגשית, אלא במקום האמיתי שלנו, בעתיד האלוקי של היצירה. אני רוצה לתת דוגמה מזיידי, הסבא שלי שנפטר לפני תקופה, האבא שלכם. אתם לא רואים אותו, אבל הוא כאן. הוא כאן. ושוב אני אומר לכם שהעולם הבא הוא קרוב מאוד. זיידי, האבא שלכם, יכול לשבת ממש לידכם, ואתם אפילו לא תדעו על כך, פני שהעולם האחר הוא לא מאוד רחוק. בכל אופן, אם להתבטא כך, על הנשמות לקבל רשות, להגיע למקומות או לשוב הנה באיזו צורה שהיא, אפילו בחלום. מפני שבנקודה זו של הזמן אין זה מתאפשר לקשר שבין שני העולמות להיות כה גלוי, עד שיום אחד שני העולמות יתמזגו כאחד. ואני כל כך רוצה שעם ישראל ידע שאילו רק הייתה לנו אחדות, הרשעים היו מפחדים מאיתנו. הם חוששים שנהיה מאוחדים. הם פוחדים מכך שתהיה לנו אחדות. ומשום כך הם שלחו את כל סוגי האנשים אל תוכנו לכדי לפרק אותנו לחתיכות בכל דרך שהיא. וזה לבד גורם להם להרגיש גדולים. הרשעים הגדולים ביותר, המכונים יהודים, שהם לבטח ערב רב או עמלקים, היהודים האלה שהם בכלל אינם יהודים אמיתיים, גורמים לאנשים הרעים להרגיש שהם פלשו דרכם אל הקהילה החרדית. ולכן הפלישות הללו צריכות להיפסק, ועלינו להתקרב כאחד, כעם אחד, עם הקדוש ברוך הוא יוצרנו, ולהראות לעולם שאנחנו איתו. כאן, בארץ ישראל, החרדים הם קרוב לרבע מן האוכלוסייה, וזה דבר שאף אחד מהצד השני לא רוצה להודות בכך, והם מנסים את מיטב כוחותיהם בכדי לבקע אותנו, ולפורר אותנו בכל דרך שהיא. יש לנו עסקנים בינינו שמתוגמלים כספית בכדי לשבור אותנו לחלקים. את תפקידם להגביר את השנאה בין יהודי אחד לחברו. אך אילו כולנו היינו באים ביחד באמת ואומרים להם לא, ומחליטים כולנו להתנתק מהם, לא היה להם שום כוח עלינו. מפני שאנחנו במספר גדול בארץ ישראל, ואם אנחנו גם קרובים להשם, אף אחד לא יכול לעשות לנו מאומה. ובחוץ לארץ זה אותו הדבר. אם לא תהיה שום מחלוקת, וכל היהודים יעשו את רצון השם, והתחננו אליו להציל אותנו, אזי הכל היה שונה. אבל מאחר שאנחנו חלשים, ואנחנו מאפשרים לזה לקרות, לכן אני פוחד על עם ישראל, ואני לא יודע כמה לבסוף יישארו בכדי לקבל משיח צדקנו. נביא בזאת קטע מספר נפש החיים, שער ג' פרק י"ב, הקשור לתוכן של פרק זה. אומר ספר נפש החיים, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו, רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. עד כאן בספר נפש החיים. פרק 30, לשנה הבאה בירושלים, ראש חודש אייר תבשין עין דלת. הזמן ממשיך ומהירותו גוברת. אני לא יכול לומר שאנו נעים במהירות האור, אבל אנחנו מתקדמים. זה כמו טנק, טנק כבד שנוסע לאט, אבל מסוכן עד מוות. ואנחנו נוסעים ומתקדמים אל תוך הנבואות של השם. כעת אנו יכולים לראות יותר ויותר ברור מה מחכה באופק. ואם אנחנו מסתכלים מקרוב דרך המשקפת שלנו, אנחנו יכולים לראות בבירור חורבן ומוות, שלא נדע. אנחנו יכולים לראות ברור כיצד כל נבואה ונבואה מתממשת. ומצד אחד זה מאוד מפחיד, אך מצד שני זה נותן לנו תקווה. זה מביא את התקווה שסוף סוף, סוף סוף, אנחנו מגיעים לקץ הגלות הנוראה שלנו. הזמן הקשה ביותר בכל ההיסטוריה שלנו. שאנחנו רצים מארץ לארץ, וכל פעם שהגויים התחילו להרוג בנו, ומנסים למצוא מקום שבו נוכל לחיות בשלווה, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל דרך שהיא, מבלי להיות מותקפים. היה עלינו לעבור ממקום למקום, והיה עלינו לחזור ולשקם את עצמנו כלכלית, בכדי שיהיה לנו לחם לתת לילדינו ולמשפחותינו. סבלנו מן הפחד מעלייה, שלאחריה באה נפילה רוחנית, וכל זה יהיה בקרוב מאחורינו. ואפשר לראות את זה בעין חשופה אם נתבטא כך. ייתכן שאנו נזדקק לעזרת משקפת, אבל אנחנו יכולים כבר לראות את זה. אנחנו יכולים להריח עשן מלחמה, ואנחנו גם יכולים לטעום את זה. אנחנו גם יכולים כעת להבין בשכלנו איך שני שליש של העולם יכול להיחרב, ואנחנו יכולים להיות כה מדוכאים במחשבה הזאת, אך גם להיות בתקווה שאנחנו יכולים לשכוח מכל העולם הגשמי עד קיצוניות, ולהחליט סוף סוף לעשות תשובה אמיתית. אז לכן אני סבור, אחי היהודים, שזה הזמן, זהו הזמן, כעת ועכשיו, לפני שהצרות הגדולות מתחילות. זהו הזמן לעשות תשובה טוב אליו, עד שלא תפחדו מכלום, רק ממנו. והתפקיד שלנו זה להתחיל ללמוד איך להיות עבדי השם ועובדי השם אמיתיים. אני מקווה ואני מתפלל שכל עם ישראל, כל אחד מעם ישראל ייקח את המסר שלי ברצינות, ויפסיק עם כל השטויות שהרוב תפוסים איתן. תהדפו את הכל הצידה. תראו את זה כפי שזה הינו, ריקנות בלבד. ותתקרבו אל השם, שהוא הכל, הוא מקיף הכל, שהוא רוחני לגמרי. ותתקרבו לאמת היחידה, שהיא כה אלוקית לחלוטין, כה יפה וכה נעימה וכה נפלאה וכל מקפת, עד שבקרוב תשכחו את העולם המטריאליסטי הנרפש, ותיבלעו בתוך היופי והקדושה של עולמו הרוחני של הקדוש ברוך הוא, הכל יכול, יוצר כל הקיום. האם אתם יכולים פשוט לדמיין, להביט מעלה ולראות את בית המקדש השלישי מופיע מעלינו, ומזמין אותנו לבוא ולהקריב קורבנות סוף סוף לאחר כל כך הרבה שנים? האם אתם יכולים לתאר זאת? כל זה יהפוך מחלום למציאות. אבל עלינו לחשוף לכך באמת. עלינו להשתוקק לזה, בכדי שנוכל באמת לזכות להיות חלק מזה. לשנה הבאה בירושלים. ירושלים הבנויה. ספירת העומר בשנה זו היא חלק של הספירה לאחור. כעת אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, ואנו עומדים לראות הרבה ניסים בדרך, כך שבתקופה שבין התחלת ספירת העומר עד חג השבועות יהיו הרבה שינויים בעולם, שינויים קשים. ייתכן שלהרבה אנשים זה יהיה קשה להבין, אך לבסוף כל חלקי הפאזל יתאחדו, ואנחנו נראה תמונה אמיתית מה השם רוצה מאיתנו. אנחנו גם נהיה ערים ומודעים למה שהעולם העקום הזה לקח מאיתנו. הכל יהיה ברור, ברור וזך, ברור כפי שרק יכול להיות ברור, ולא תהיינה לנו שום ספקות. אנחנו נבטח בהשם בשלימות. אני חש של"ג בעומר השנה יסמל את הקץ של דרך מסוימת של עשיית דברים. אני חש שדברים עומדים להשתנות דרסטית לאחר ל"ג בעומר בארץ ישראל וגם בעולם בכלליות. אנו צופים שינויים ענקיים לאחר ל"ג בעומר ובשבועות, וכן לאחר שבועות, שינויים ענקיים. שאלה, כיצד השינויים האלה שינו דברים ב-13 השנים האחרונות? תשובה, טוב, במשך 13 השנים האחרונות העולם השתנה לגמרי. זהו עולם שפעם היה עליז ותוסס מעל פני השטח, וכל אחד טס לאירופה או לישראל, מברזיל לאפריקה, לתאילנד ולכל מקום בעולם. זו הייתה תקופה של גשמיות שמעל ומעבר לכל דבר שיכולנו לחלום עליו. אך כעת הדברים ירדו מאוד בגשמיות, ואנשים מבולבלים מפני שהעולם הפך להיות מאיים וחשוך. אנשים פוחדים לטוס. לאנשים אין כסף לנסוע לחופשות, ובכלל לא חושבים על חופשות. לאנשים אין כסף אפילו לאוכל. פחד מרחף על העולם. האנשים מפחדים, מפני שזה נהיה עולם אכזרי וקשה מאוד, ורוב האנשים חיים עם פחד ענקי ומוצדק. פרק 31. חיים חולפים ביעף. ג' סיוון תבשין עין דלת. זמן מגביר מהירות. יש לנו שבת, אחר כך יום ראשון, וביום שני זה כבר כמעט סוף השבוע. אמנם זה באמת יום שני, יש לנו עוד כמה ימים, אבל זה נוסע בכזו מהירות. החיים פשוט חולפים ביעף. אנו מובלים אל הגאולה, אל הגאולה השלמה. וכאשר אנו מתקרבים, זמן צובר מהירות גוברת והולכת וגוברת. אנשים נולדים. הם עוברים ילדות. הם בוגרים, הם מתחתנים, הם הורים לילדים. הם מרגישים כמו שהם עשו משהו בחיים. הם עובדים, הם משיגים, ואז הם משיבים את נשמתם לקדוש ברוך הוא. ומי זוכר אותם? הם הלכו על האדמה הזאת. היה נראה שהם עושים רושם בחיים, לפחות עבור מישהו, אבל אז הם נעלמים מהמציאות של האנשים שנשארים בעולם הזה, ואחרי דור אחד או שניים רוב האנשים נשכחים. אנשים שחיו ונשמו ועשו דברים פשוט נשכחים כאילו מעולם לא היו. אך בכל אופן, בקרוב אנחנו נראה כיצד הכל באמת קשור. כאשר אנו מגיעים אל הגאולה, ואפילו עוד לפני זה, אנו עומדים לראות כיצד החיים הם שלשלת מתמשכת שחוזרת ומתחיה בצורות שונות. אנו נראה שהחיים זו בריאה דינמית שלעולם איננה מתה. זה ממשיך הלאה והלאה. וזה לא משנה באיזה מימד של חיים אנחנו חיים, בין אם זה במקום הזה שנקרא עולם, שבו יש שמש, ירח, כוכבים וכן הלאה, או אם זה מימד אחר המכונה עולם הבא, היכן שיש גן עדן וגיהנום וכו'. וישנם מימדים אחרים גבוהים עוד יותר ממה שאנו יכולים לדעת, וזה הכל חי, הכל חי. והקדוש ברוך הוא הכל יכול, והוא יצר את זה, ואנו הבנים שלו והבנות שלו, והוא יציל אותנו. הוא שם אותנו בעולם הזה בכדי לעשות תיקונים, בכדי להיות טהורים יותר, להיות יותר רוחניים, כך שאנחנו נוכל להמשיך הלאה, להמשיך את השושלת של היצירה. ויש לו עוד דברים גדולים עבורנו לעשות ולהיות, ועלינו רק לעבור דרך התקופה האחרונה הזאת של הזמן, לפני הקץ של העולם הזה ותחילתו של עולם האמת, ימות המשיח. הייתי מאוד מאוד עצוב לאחרונה, אפילו שאני יודע שהעולם הזה הוא רק גשר לדברים גדולים יותר. המחשבה על איך עם ישראל וגם העולם עומד לסבול בתקופת הזמן הקצרה שלפנינו, מפחידה אותי וגורמת לי לרצות לבכות, אפילו שאני יודע שהכל לטובתנו. כל מי שרוצים לבטוח את עיניהם ולראות, יכולים לראות בעצמם מה שקורה, ויכולים לראות בעצמם את השקר הגדול והענק. אך לרוע המזל, רוב אנשי העולם, הרוב הענק, מאמינים בשקרים ורוצים אפילו להמשיך עם זה עד המוות שלהם, כמו בקר המובל לשחיטה. אבל בואו רק נסתכל מה קרה כאן בארץ ישראל במעט השבועות האחרונים. היה לנו כאן ביקור של ראש הכנסייה הקתולית הרומאית. לפני שהוא בא, היו שמועות רבות שהתרוצצו, ורבות מביניהן היו אמת. שום דבר בעולם לא יכול להיות יותר אדום מאשר רומא עצמה, היכן ששוכן הוותיקן. ואף אחד מהוותיקן אינם יכול לטעון שהוא לא רומאי, כאשר במרתפי הוותיקן שוכנים כלי בית המקדש שחרב על ידי הרומאים. כך שאדם זה, הקרוי המנהיג הרוחני של העולם, בא לארץ ישראל לא לצורך ביקור תמים, אלא בכדי להתחיל להניע ולהפעיל את התוכנית שלהם לשלוט על ארץ ישראל, מדינת ישראל לחלוטין. אתם יכולים להיות נדהמים מן הרעיון, אבל אני חושב שהרבה אנשים אינם בהלם, מפני שלאחרונה ראינו הרבה אירועים שנראים משונים מאוד עבורנו. ראש הכנסייה הקתולית, שהוא עצמו הוא בובת משחק בלבד, נשלח לארץ ישראל בכדי להשתלט. לא באותו הרגע שהוא בא, אלא בכדי להניח את היסודות. לראשונה יכבשו את הר ציון, ובשביל זה הוא זקוק לעזרה מבפנים, שזה בבירור ממשלת מדינת ישראל, שאכן עוברת לו. וחוץ מכל זה, אנחנו יכולים לראות שהם להוטים אחר קבר דוד המלך. מדוע? מפני שהם רוצים לשבת כאן בירושלים ולשלוט מכאן על העולם. הקתולים תמיד חשקו את הקבר הזה. הם מאז ומתמיד ניסו לכבוש את ירושלים, אבל הם הצליחו רק לתקופות קצרות. בכל אופן, כעת הם לא הולכים לעשות זאת עם חרבות וחיצים או עם תתי מקלע. הם עומדים לעשות זאת עם ידידות. הם עומדים להראות לנו, לנסות להראות לנו כמה שאנחנו דומים. וכל דבר שאני אומר כעת זה כמעט ציטוט ישיר מהפופ בעצמו, ימח שמו וזכרו. הוא הזמין את הקתולים מכל העולם לבוא לגליל בכדי למצוא את השורשים שלהם. אנשים שהולכים לכותל נדהמו למראה אלפים של צלבנים, פשוטו כמשמעו, נושאים צלבים ענקיים שהופיעו שם. אך הם לא הופיעו רק בכותל, אלא בהרבה מהמקומות הקדושים שלנו, כולל קבר רחל, כולל שמואל הנביא, כולל קבר רבי שמעון בר יוחאי, ובוודאי בקברו של דוד המלך. הם פלשו למדינת ישראל באישורו של משרד התיירות, בהתעלמותם מן העובדה שהם אינם תיירים רגילים, הם צלבנים, והם רוצים לשלוט על ארץ ישראל. ולכן, יהודים יקרים, אחי היהודים, בקרוב מדינת ישראל תהיה מדינה לא יהודית, ואני משער שבגלל זה נתניהו רוצה שזה רשמית ייקרא מדינה יהודית. הממשלה העבירה חוק שבו הם מתכוננים לגייר כמעט כל אחד שרוצה גיור, ורוב הגיורים יעשו על ידי אנשים המכונים רבנים בלתי מוסמכים, וזה נגד ההלכה היהודית. רוב הארץ התמלא בגיורים שהם לא גיורי אמת, וזאת חוץ מכל הגויים האחרים שמתכננים להתיישב כאן. אתם תראו, חבריי היקרים, שאני צודק, אם עד עכשיו לא ראיתם את זה. כל החוקים שכנגד החרדים שהם מעבירים הם כולם כדי להרוס את החרדים, חס ושלום, כדי למשוך אותם הרחק מן הקדוש ברוך הוא, הרחק מן התורה והמצוות, ולדחוף אותם אל מקומות עבודה עם כל החילונים שאין להם שום מושג על היהדות שלהם, כך שהם בקלות יכולים להתפתות מחלקת הדיבור של הפופ, המנסה להראות להם כיצד נצרות ויהדות הם כל כך כל כך דומים, חס ושלום. וחבריי היקרים, הערב רב שבינינו ילכו בכיוון שלהם, ואנחנו, האנשים שהם בתקווה יהודים אמיתיים, נצטרך לומר לא, אנחנו לא מקבלים זאת. ויהיה עלינו להיות חזקים יותר בשמירת היידישקייט שלנו. ויהיה עלינו להתקרב הרבה יותר להשם. ונצטרך לאהוב איש את רעהו, ושתהיה לנו אחדות אמיתית עם השם, שזה מה שיביא את כולנו לאחדות. הקדוש ברוך הוא שונא כאשר העם היהודי שלו נלחמים איש ברעהו, ואומרים לשון הרע אחד נגד השני. כעת יהיה עלינו לבוא ביחד, כעם אחד, עם הקדוש ברוך הוא. וזו הדרך היחידה שנוכל לנצח. אבל לא נוכל לנצח את המלחמה הזאת בעצמנו. אנחנו נוכל להתפלל, לנסות להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהיצמד לחבל הזה, החבל הרוחני שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. והוא ינענע וינענע אותנו, ואנחנו לא נעזוב ולא נרפה. ואם אנחנו עושים תשובה, ואנחנו מתקרבים אליו, ואנחנו מסרבים להיטלטל וללוע בגלל רצון הגויים, אזי אנחנו נשרוד בעזרת השם. לרוע המזל, הרבה מן היהודים שהם בעמדות מפתח במדינת ישראל הם גויים או ערב רב או משהו מהסוג הזה. ולכן, אם אנחנו לא נכנעים, הקדוש ברוך הוא שישמור אותנו, ואנחנו נקבל בעזרת השם משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו יטפל בגויים שרדפו והציקו לנו מאז התקופה שאברהם אבינו היה בעולם. והשם יהרוס את כל אדום לגמרי עבור כל הרשעות וכל הרדיפות שהם עשו נגד ילדיו של הקדוש ברוך הוא. אבל העבירה הגדולה ביותר שיש להם זה ניסיונם להביס את הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה מה שהם מנסים לעשות כעת. הם באו לתוך ארץ ישראל שלו, הארץ אשר הוא נתן אותה במיוחד לעם ישראל, פלשו אליה בכדי לנהל מלחמה על השם, בנסותם להמיר את העם שלו אל השקר של הדתות האחרות, דתות מלאכותיות, מעשה ידי אדם, וזה לא יעבוד, והקדוש ברוך הוא יהרוס אותם, וגם הרבה אנשים שנראים כאילו שהם יהודים, גם הם יהרסו, מפני שהם ערב רב, והנשמות שלהם הם לא נשמות של יהודים. ואנו, היהודים האמיתיים, נוכל לשרוד את החורבן ולהיכנס אל תוך העולם הבא של משיח, ונוכל להתענג באור השכינה, ואנחנו נתרפא מכל המומים שלנו, פיזיים או רוחניים, ואנחנו נהיה שלמים, נהיה מושלמים, ואנחנו נחייך ונהיה שמחים, ואנחנו נשכח מכל הסבל של כל אלפי השנים הללו, אנחנו פשוט נשכח מזה לגמרי ונמשיך קדימה ונעלה מעלה אל המטרה שהשם הציב עבורנו. פרק 32. מזל טוב. י"א סיוון תשע"ד. מזל טוב. מדינת ישראל הפכה להיות ממש מדינה כמו כל מדינות העולם. הלב שלי שבור, אבל מדינת ישראל הזו הפכה להיות ארץ כמו כל הארצות בעולם. נהיינו גויים, גויים גמורים, שלא נדע. שמעתי היום שהכנסת רוצה להעביר חוק שאומר שכל פציינט שמרגיש שהוא רוצה לשים קץ לחייו, מפני שיש לו מחלה סופנית שלא נדע, או מחלה נפשית וכולי, יכול לדרוש מכל רופא מרשמים לתרופות רעל שיעשו סוף לחייו, והרופא לא יהיה אחראי בשום אופן למותו של הפציינט. אנחנו הפכנו להיות כמו כל גויי העולם. זה לא רק שמחצית האנשים שרצים לנשיאות למדינת ישראל חשודים רשמית להיות גנבים, אלא שגם נשיא לשעבר יושב בכלא על האשמות איומות, וראש ממשלה אחד עומד להתחיל את תקופתו בכלא עבור נוכלויות וגנבות וכולי. וואו, ממי וטאטי, עשינו דבר נפלא. כעת אנחנו כמו כל העמים האחרים. נו, מה אתם אומרים על כך?